יאללה, אנחנו מתחילות, ברוכות הבאות, לא היה לנו שיעור המון המון זמן, היינו ספונים במקלטים עם האיראנים, אני איכשהו תמיד שיש בלגן בחוץ.
עם האיראנים היית ש...
כשיש בלגן בחוץ, מלחמה, בלגן, אקשן, בומים, מזקות, קורונה, כזה, משהו אצלי נרגע בפנים. כי כאילו יש איזה בלגן בחוץ, איזה אקשן, אני הכי מתפקדת ורגועה במצבים האלה, לא יודעת למה. רק על עצמי לספר ידעתי. אנחנו נמצאים במעשייה של החכם והתם, ואנחנו נמצאים בשלב שבעצם רבי נחמן, מה?
בסך השק להגן לך מלחמה.
לא, לא. זה בסדר, אני יכולה גם, אני גם מסתדרת שלא. אנחנו מחר תשים לאומן דרך אגב. ותודה לכל אלה שרצו להירשם ברגע האחרון, יש לנו רשימת ממתנה של 10 אנשים בערך, שלא היה להם כרטיסים, וחבל כי אם הם היו בזמן אז היה כרטיסים, לא נורא, הטיפוסים של הרגע האחרון. בקיצור, אנחנו במעשייה של חכם ותם, ואני עושה איזשהו כאילו קלוז'ר כזה שכל הדבר הזה שדיברנו, זה כבר הרבה הרבה שיעורים, אבל זה לא מפריע לי גם אם מישהו רואה את השיעור הזה מעכשיו, מה שנקרא, כי זה בעצם, כל שיעור בפני עצמו, יש לו גם את השיעור שלו, כן, גם כל קטע במעשייה. אנחנו יודעים שהמעשיות של רבי נחמן מברסלב זה משלים מאוד מאוד חכמים, מאוד מאוד מיוחדים. יום ראיתי שהפסוק וחוכמתו ומלכותו בכל משלה, שהחוכמה שלו והמלכות שלו, מלכותו בכל משלה, מתגלה דרך משלים, המשלים של העולם הזה. וזה, קראתי את זה באתר של רוני שנקרא אמת מטריקס. והדפים שאתם רואות פה זה מהאתר של רוני, היום אני קצת יקריא מרוני אילון הירש, בעלי היקר. בכלל אני תמיד ממליצה על האתר הזה שלו. אמת מטריקס על הסרט מטריקס, שזה כל המשל של העולם הזה דרך סרט הוליוודי מטורף. ותמיד אני אומרת שמישהו היה לוקח את הסיפור המעשיות של רבי נחמן, והיה ממחיז אותם באיזשהו אופן, זה תסריטים מטורפים. אני אגלה לכם שפעם לפני שפרצה הקורונה, ישבו אצלי בסלון צוות מאוד מכובד של כותבים, בימאים, אנשים מפורסמים, והיה לנו את הרעיון הזה של לקחת את ה... ולעשות, ואז פרצה הקורונה, והיה כל מיני עניינים וזה וזה, ואז אמרתי, טוב, אז רבנו לא רוצה, אנחנו זורמים איתו, אבל אני חושבת שהוא לא מביא שום תסריד הוליוודי.
זורמים משהו אחר.
והמעשה מחכם ותם, למעשה אנחנו מסתכלים על זה כמשל, מעשה מחכם ותם מתאר בעצם, אמרנו שאנחנו מסתכל על זה בכל מיני רבדים של סוד וקבלה, וזה דברים מאוד מאוד עמוקים, דברים תורניים מאוד עמוקים. אפשר להסתכל על זה גם ברובד הנפשי האישי שלי, ההתפתחות האישית. אמרנו שחכם ותם זה שני חלקים שנמצאים בתוך כל אחד מאיתנו, אמרנו שהחכם זה החלק האנליטי, החושב, המנתח, המפריד, מבין דבר מתוך דבר, המוח אנליטי, כן? פירוד והבנה של המטריה מתוך חיבור של דבר מתוך דבר, והתם זה החלק הימני של המוח, ההומני, שזה החלק שרואה את השלם, שרואה את האחדות, ובעצם במנגנון תקין, אנחנו עובדים עם שני החלקים האלה, זאת אומרת, אנחנו צריכים את המוח האנליטי שיחתוך, יבין דבר מתוך דבר ויראה את הדברים בצורה שעצמים נפרדים ויחבר כפאזל, ואנחנו גם צריכים את הראייה, הזום אאוט הזה של הראייה האחדותית הכוללת, כשבמובן של אמונה אנחנו רואים, דיברנו הרבה על ליקוטי מאורן, תורה א', שרבי נחמן מתחיל עם תורה א' ואומר, האיש היהודי צריך למצוא את השכל שיש בכל דבר, וניסינו להבין מה זה השכל שם בתורה א', והבנו שהחוכמה שרבי נחמן מדבר עליה, ובזה יעסוק בעצם השיעור הזה גם, בלנסות להבין מה בעצם קורה עם החכם, מה רבי נחמן מצפה מאיתנו, וכשדיברנו על שהאיש היהודי, האיש ישראלי צריך למצוא את השכל שיש בכל דבר, רבי נחמן כשהוא מדבר על שכל, הוא מדבר על השכל האלוקי, לא על השכל האנושי, לא שאני אבין מה זה ולמה, לא רק זה, זה לא העניין, העניין זה שאני אבין מה התכלית של כל דבר על פי השכל האלוקי, שזה בעצם גם כשרבי נחמן מדבר על שכל, הוא מדבר על שכל אחדותי של אמונה, שממקום של להבין מה התכלית, אנחנו עוד נרד לרזולוציות יותר גבוהות, נעלה לרזולוציות יותר גבוהות בסיפור, ודיברנו גם על המציאות, לקחנו גם את החכם והתם, ולקחנו את זה גם בתוך משל ואנלוגיה של גם להבין מה קורה איתי מבחינת התפתחות אישית נפשית, ורובד נוסף שאנחנו גם נעלה איתו היום בשיעור זה על הנושא של להבין גם מה קורה לכל האנושות, כן? אנחנו ננסה ככה להבין את זה דרך הסיפור שרבי נחמן מספר לנו פה לפני 260 שנה. הוא מספר פה במעשייה של החכם והטעם, ולמעשה, אם אנחנו קוראים את המעשייה הזאת, בהסתכלות הזאת, אנחנו רואים שרבי נחמן במעשייה הזאת בעצם מתאר לנו את כל ההתפתחות של האנושות. וכל ההתפתחות של האנושות זה גם משל להתפתחות כמו שאדם מתפתח מתינוק, לילד, לנער, לבוגר, לאיש זקן וחכם, כן? זאת אומרת, זו התפתחות גם כשאנחנו רואים אותה אחד לאחד בסיפור פה, ואנחנו גם נתחיל וננסה להבין איך ולמה. אני מזכירה, כן, שתמיד אני אומרת את זה בסיפורים של רבי נחמן, אנחנו צריכים להבין שהסיפור הזה של החכם והטעם מתעסק המון בנושא של ברוכה הבא, מתעסק בנושא של אמונה, כן? והנושא של אמונה ואמון, זה בעצם הגרעין שמסביבו מסתובב כל מסתובבת כל המעשייה הזאת. כשרבי נחמן בא ובעצם מתאר לנו מציאות כמעט כמו כל סיפורי המעשיות שלו, שתמיד זה נסיכות אבודות וטירות ומלא תסריט כזה מבולבל, סוג של מדע בדיוני שכזה, ואנחנו נראה שבמעשייה הזאת, כמו בהרבה מעשיות אחרות, המעשייה מתחילה באיזה סוג של שבר, של טראומה קראנו לזה. אמרנו שהאדם עצם ירידתו לעולם הזה זה סוג של טראומה, כן? מהאחדות אל עולם של פירוד, אל עולם של להיעלם, עולם של הסתרה. אלוהים כביכול לא נמצא פה, הוא צמצם את עצמו כדי לברוא עולם, כן? וכל המשל הזה בעצם רבי נחמן מתעסק עם הסוגיה הזאת של אמונה ומה קורה עם האנושות, כן? אנחנו היום נמצאים בשלב ש... אני אעשה כן סקירה קצרה. בסיפור עצמו, החכם והטעם, זה שתי דמויות שאמרנו גם שאפשר למצוא אותם בתוכנו, את החלק החכם ואת החלק הטעם. והם עברו איזושהי טראומות ילדות, אמרנו, ההורים שלהם נפלו מנכסים, כל אחד הגיב כפי שהגיב. התפתחו שתי דמויות בסיפור, שזה שתי דמויות, אף טיפוס. הטעם מייצג פה לאורך כל הדרך, על אף שבהתחלה רבי נחמן מתאר אותו כאיש פשוט, עם שכל נמוך, סוג של לא יוצלח כזה, כך הוא מתאר אותו לכתחילה, כביכול מנסה לצעוק לנו בשקט באוזן הצלחות ולהיות נוצץ וככה, כן, להיות המצליחן המודרני, זה לא בדיוק הליגה שלי, הוא לא בדיוק מחזיק מזה. והטעם בסיפור הזה בעצם, ברוכה הבאה, הטעם בסיפור הזה בעצם מייצג את ה... מה שהיום פחות מקובל בחברה המודרנית המערבית, הוא לא סלב, כן, הוא ממש איש פשוט, סנדלר, כל מה שהוא עושה יוצא לו עקום, אבל רבי נחמן לאורך כל הדרך מראה לנו הפוך או לפוך, כמו שהוא אוהב לראות לנו בכל המעשיות שלו, בפרט בשבעת הקבצנים, שדווקא הקבצן, הגיבורים של הסיפור שלו, זה אנשים הכי, שאנחנו הכי מפחדים להיות קבצנים, זה הפחד האנושי הכי גדול, אימאלה, רק שאני לא אהיה הומלס, כן? רק שאני לא אהיה קבצן, שאני לא אהיה נזקק לאחרים. אצל רבי נחמן הכל הפוך על הפוך, מראה לנו שכל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, מבחינה מהותית, אמיתית, הכל הפוך על הפוך, אנחנו לא מבינים פה שום דבר. והטעם בסיפור, הוא לא יוצלח, והוא ככה עושה מנהלים, אבל הוא... מייצג את האושר בעולם. זאת אומרת, אם יש שאלה ששואלים אותה באנושות, כולם הולכים ומחפשים מה יעשה אותי מאושר, איך אני אהיה מאושר בחיים, רבי נחמן נותן לנו פה, על תחילת הסיפור, איזשהו סיפור בתוך סיפור, של מי הוא האדם המאושר, כשאני בטוחה, ואני אומרת את זה בכנות, שכל אחד מאיתנו כשהוא קורא את זה בהתחלה, קצת נרתע מההצגה הזאת של הטעם. כן? הוא לא בא לנו להיות טעם. אמרנו את זה מההתחלה, אני עודתי גם בכנות. לא בא לי להיות הטעם, לא בא לי להיות העני הזה, הפשוט הזה, השכל הפשוט והמנהלים העקומים. אבל מה? לאורך כל הסיפור כשהוא מתאר את דמות הטעם, רבי נחמן חוזר ואומר, והיה שמח, והיה שמח תמיד, והטעם מייצג בעצם בסופו של דבר, יוביל אותנו רבי נחמן להבין שהדמות הזאת, זה האב טיפוס שאנחנו צריכים לשאוף אליו. עכשיו, כדי ככה קצת לעודד אותנו בעניין, רבי נחמן מפתח את הסיפור, כן? הטעם הזה, בשלב הזה שאנחנו נמצאים פה במעשייה, הופך להיות שר מאוד חשוב, הוא הופך להיות עשיר מאוד גדול, הוא מקורב למלך. לא הייתי משווה את זה בדיוק כמו, כי יוסף הצדיק היה תמיד פיקח וחכם, וסוג של, הייתה לו הנהגה, הייתה לו משילות. הדמות של הטעם פה הוא איזה דמות שכשאנחנו מסתכלים עליה בתחילת הסיפור, הוא נראה לנו כזה מהאנשים האלה, אני לא רוצה להגיד את המילה, כאילו, אלה שתמיד מחכים, תמיד טוב להם, הוא שותה מים ואומר, וואו, איזה, המים האלה זה כמו יין. זה סוג של אנשים שכמו שהחכם נכנס לסיפור ופוגש את החבר הזה שלו מהילדות, הוא לא מעריך אותו, הוא נראה בעיני העולם כמשוגע, אומר רבי נחמן. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה סריקה מהירה על מה החברה המודרנית מחזיקה, מה הערכים של החברה המודרנית, מה אנחנו חושבים על אנשים. רבי נחמן לא מפספס פה כלום, למרות שזה נכתב לפני 260 שנה. וכשאנחנו מסתכלים על זה היום, זה כאילו ישב רבי נחמן והסתכל לאן האנושות מגיעה, ופשוט כתב את המשל הזה כדי לתת לנו קצת ציוני דרך מה כדאי לעשות בתוך כל הסיפור. בשלב הזה של הסיפור, סיפרנו גם על החכם, כן? החכם עזב את העיירה הקטנה, עבר לעולם הגדול, הצליח בכל דבר שהוא עשה, הוא היה מוצלח בצורה בלתי רגילה, כישרונות מפה עד להודעה החדשה, וראינו את כל המסלול שלו, איך הוא הולך לומד צורפות ואדריכלות ואומנות וסטיילינג וחייתות, וכאילו הוא, כל מה שהוא נוגע בו זה זהב, כל מה שהוא עושה הוא מצליח, אבל רבי נחמן לאורך כל הדרך מציין ומתאר לנו שהמוצלח הזה, כן, שהחברה שלנו תיסה אותו על כפיים, וזה בדיוק אותו טיפוס שברשתות יש לו הכי הרבה לייקים וכולם עפים עליו, והוא הסלב הכי גדול. יספר לנו רבי נחמן מה קורה אצלו בפנים בתוך הנפש. בפנים אצלו בתוך הנפש הוא סובל מאוד, ולאורך כל המעשייה הקראתי לכם 100 פעמים כמה שהוא היה בודד ועצוב ולבד, ורבי נחמן בעצם מתאר לנו פה שהחכם שבסיפור ברוכה הבא, שהחכם בסיפור שלנו, שתבינו, אני לא אומרת החכם בסיפור, החלק החכם שבי, החלק המצליח הזה שלי, החברתי, מה מניע אותו ומה מזיז אותו ומה הוא מחפש בעצם, רבי נחמן לא מוותר פה לאף אחד מאיתנו, ונכנס לתוך הנפש שלנו פנימה ומספר לנו מה קורה לנו בפנים. כל הדברים שאנחנו תמיד מסתירות, לא לספר, שאני תחרותית, לא, אני לא הייתי רוצה לספר את מה קורה אצלי בפנים, מה מניע אותי בעולם ההיעלם הזה. אבל רבי נחמן לא מוותר, כן? רבי נחמן בצורה מאוד עניינית, חודרת וכנה, מספר לנו מה המניעים האנושיים שלנו. מה שמניע את החכם, את החלק המצליח, זה תחרות. מה שמניע אותו זה קנאה. מה שמניע אותו זה שהוא יהיה חשוב בעיני אחרים, שיראו אותו, שיצטרכו אותו. וסיפרנו, דיברנו על זה המון במהלך השיעורים, שהשבר הזה של הילדות שהוא עבר, הטראומות ילדות, ומי מאיתנו לא עובר איזשהו שבר פה ושם ושם ופה, וכמה מכות בשאסי במהלך החיים שלנו. רבי נחמן לא חוסך את זה מאיתנו, הוא מספר לנו, הלא טוב ייקח אותך, כן? זה המסלול. אנחנו לא מספרים פה סיפורי, הסיפורי המעשיות של רבי נחמן, הם לא כזה, זה לא סיפורי צדיקים. הוא מספר סיפורי מעשיות שהם משלים, כמו שאמרנו, ומלכותו בכל משלה, הכל משלים של דרך המלכות שלו בעולם הזה, ואנחנו רואים את זה פה בסיפור. והחכם הזה שלנו הולך ללמוד להיות דוקטור, והוא אומר את זה, שיצטרכו אותי, אולי המקצוע הזה שלמדתי לא יצטרכו אותי, זאת אומרת, כל מה שמניע אותו, כל מה שמניע את החלק האנושי הזה שבאנו, שרוצה להתבלט בעולם, זה שיהיה לנו מקום, שיהיה לנו אהבה, שיראו אותה, אנחנו רוצים כבוד, אנחנו רוצים כסף, זה החלק הזה, כן? החלק שאמרנו כבר בלכתחילה, הצעד האנליטי של החכם, שרואה את העולם הזה לא מתוך מקום של אחדות, כמו החלק הימני של המוח, שזה החלק של הטעם, שהוא רואה את השלמות, את התכלית, את השלם של הדבר, אלא החלק החכם זה החלק החותך הזה שבא ורואה את העולם הזה מתוך הפירוד שלו. עכשיו, דיברנו על זה במהלך השיעורים גם, שמה שקרה בהתפתחות האנושית, כן, זה שבאמת הגענו למצב שהאנושות עת עת זנחה את החלק התמים של האמונה, ועברה לחלק המדעי, השכלי. ופה אני רוצה, רגע לפני שאני, לא, אני אקרא קצת קטע מהסיפור, ואז אני רוצה להקריא לכם קטע מהספר של רוני. אנחנו עצרנו פעם שעברה בסיפור, וסיפרנו שגם החכם וגם התם, הם נפגשו החברים, והיו שיעורים ארוכים על זה שהבנו כאילו מה, למה החכם כל כך עצוב ואומלל בבדידות שלו, ולמה הטעם כל כך... והגענו בסיפור לחלק שהמלך שומע שיש חכם וטעם באיזשהו עיר, והוא מחליט לקרוא לחכם ולטעם. דיברנו כבר על הטעם, והטעם כשהגיע אליו השליח עם האיגרת, כולו מאושר, רץ לאשתו, כן? הטעם שלנו בסיפור הוא נשוי, יש לו מחרי חסים זוגית, הוא רץ לאשתו ואומר לה, המלך קרא לי, ורץ ישר למלך, כן? כולו מלא אמונה ואמון בעצמו ובעולם. זה החלק האחדותי הזה, שהוא רואה את הסיפור כולו, שהוא רואה את התמונה הכללית. החכם לעומת זאת בסיפור, כן? וכמובן שהטעם מתקדם בתפקידים ונהיה שר מאוד חשוב וזה, זאת אומרת, הוא נותן אמון במלך, באיגרת שהגיע וכדומה, והחכם שלנו בסיפור, כשהגיע אליו שליח עם איגרת מהמלך, אומר לו, וזה דיברנו הרבה שבוע בשיעור הקודם, שב, שב, תלין פה ונדבר על זה. זאת אומרת שאנחנו רואים שמה שמניע את החכם בלכתחילה זה המציאות הזאת של הספקנות. אני לא מאמין באף אחד, גם אם הגיע לאיגרת עם המלך, ובהתחלה הוא בהצגה שלמה של וואו, איך מלך כזה גדול, קורא לאיש אפל כמוני, הוא במין סוג של ענווה פסולה. ואנחנו רואים פה את התהליך הזה שהחכם בלכתחילה לא מוכן לתת אמון באף אחד ובשום דבר, והכל, כל ראיית העולם, כן? כל ראיית העולם שלו, כל ראיית העולם שלנו, כשאנחנו בתוך החלק הזה של החכם, זה רק דרך השכל שלי, המסקנות שלי, הפרשנות שלי וההחלטות שלי. זאת אומרת, גם אם המלך קורא לי, אם אני אלך, זה יהיה כי אני החלטתי שאני רוצה ללכת, אחרי שהעברתי את זה דרך השכל שלי. אני לא נעשה ונשמע, כן? עכשיו, אני רוצה לקרוא קטע מאתר מטריקס של רוני, כי אני רוצה שנבין איך הסיפור הזה מלווה אותנו בהתפתחות של האנושות, ואיפה אנחנו נמצאים, אם אנחנו עושים זום אאוט ומסתכלים עכשיו על כל החברה האנושית, איך היא התפתחה מהעולם העתיק ועד היום, אנחנו נראה את ההתפתחות הזאת, הוא פשוט כתב את זה מאוד יפה, ואני רוצה לקרוא את זה בשפה שלו. זה אתר שנקרא אמת מטריקס, שהוא כבר כמעט 12 או 14 או 15 שנה, לא יודעת כמה, וזה על הסרט מטריקס, שזה סרט מדע בדיוני, ורוני פישט את זה מעביר על זה עד היום שיעורים באוניברסיטאות לפי הקבלה והסוד והחסידות. אז בוא נראה את זה. אם נתחכה אחר התפתחות התודעה האנושית מאז בריאת העולם ונדמה אותה להתפתחות של נפש אדם בודד, נגלה קווי דמיון מפתיעים. דומה כי כמו התהליך של התבגרות מילד למבוגר העובר דרך השלב שנקרא גיל ההתבגרות, גם האנושות כולה, ובתוכה אנחנו, יוצאים בתקופה הזאת ממרד הנאורים הגדול של כלל המין האנושי. ועכשיו אני מתארת פה מה שרוני כתב. האנושות בכללותה, עד הופעת השכליות היוונית, חיה במודעות אקטיבית לעולם הרוחני שעוטף אותה, כן? כל העמים כמעט, אנחנו מדברים על העולם העתיק, כל העמים כמעט האמינו שיש משהו שהוא מעבר, שיש מציאות שהיא מעבר, אוקיי? זה היה העולם העתיק. ושחיינו פה, שיש את העולם החומרי שאנחנו חיים בו, אבל שחיינו כאן צריכים להיות מכוונים לפי תכליתם הרוחנית. עם התפתחותו של השכל החוקר, פתאום קלט האדם כי הוא יכול להבין את המציאות. ועם ההבנה הזאת הוא יכול לשלוט בה. והאדם החל להפשיט את התופעות בעולם עם איתנם הרוחני והרגשי, ולהסביר אותם על פי נוסחאות של המדע, כן? זה כל הנושא של המהפכה התעשייתית, אנחנו מתחילים להבין דבר מתוך דבר, אנחנו... אם נתאר את זה בלכתחילה, העולם העתיק, זה היה הכל חוקי הטבע, היו האלים, כן? היה סיפורי אלים, אלה נבקים באלה, השמש היא המלך, הוא האלוהים, דיברנו על זה הרבה גם בשיעור הקודם, איך שאברהם אבינו והיהדות בעצם יצרו את המונותואיזם, כן? את ההבנה שיש את כל הסיפורי אלים של היוונים ושל העולם העתיק שהוא משתחווים לטבע, לשיטפונות, כל כוח טבע כזה היה מבחינתם איזה סוג של אלוהות, והגיע אברהם אבינו, וזה מה שחידשה היהדות בעצם, עם המונותואיזם, והבינה שהמשל הידוע שאברהם מסתכל על הבירה, על העולם, ורואה שהיא דולקת, והוא אומר מי ברא את העולם הזה, ואלוהים נגלה אליו ואומר לו אני, סוף סוף מישהו מחפש מי ברא את כל הדבר הזה, ואברהם אבינו, קראנו את זה שבוע שעבר מהספר של הרב יונתן זקס, אברהם אבינו שואל אותו, אבל למה הבירה בוערת? ואלוהים אומר לו, זה המשימה שלך, של האדם. ובעצם היהדות, לפי הרב זקס, הוא כותב את זה בצורה מאוד יפה, זה שיעור הקודם, מתאר שבעצם היהדות הביאה לעולם את ההבנה שמה התכלית של האדם בעולם ומה הקשר שלנו עם האלוהות, ויצרה בעצם היהדות ברית בין בורא העולם, כן, מי שאמר והיה העולם, לבין האדם, שהברית שנחרטה היא בעצם שאנחנו באנו פה לתקן. וכשאלוהים אומר לאברהם אבינו, הבירה דולקת, אבל נתתי לכם פה בחירה חופשית, בירה דולקת זה בערה, זה כמה העולם הזה שבור וכמה רוע יש בו, אז אומר אלוהים לאברהם, זה התפקיד שלכם. איפה אתם? אתם שואלים אותי אייקה, אני שואל אתכם אייקה. איפה אתם? אתם באתם לתקן את העולם.
אברהם בעצם ראה את כל האספקלריה?
כן, סוג של, לפי המדרש, כן. עכשיו, שזה, לא, נכנס את זה אחר כך, מאוד יפה מה שאמרת, שקש על זה. עכשיו, בוא נראה מה. ואז האדם מכניס את העולם לנוסחות מתמטיות קרות, כן? זה המדע. המדע נתן לאדם בו זמנית גם כלי שליטה בעולם, וגם הרגשה שהוא כבר לא צריך אף אחד, הוא אוטונומי, עומד ברשות עצמו. הוא מגדיר את עצמו כפי שהוא למד להגדיר את העולם. הוא הריבון של עצמו, כן? זה כל התקופה של הזמן החדש, שזה כל השפינוזה, קאנט, דקארט, ניטשה שאמר אין אלוהים, כן, אלוהים מת. כן? זה כל המהפכה הזאת שהייתה. עכשיו, ולמה אני מכירה לכם את הקטע הזה? כי אנחנו עכשיו פה במשל נמצאים בדיוק בסיטואציה שהחכם בסיפור אומר לשליח שהביא לו איגרת מהמלך, שפע ובוא נחשוב רגע מה קורה, ועכשיו אנחנו עוברים יחד עם רבי נחמן תהליך מדהים שהוא בא ומספר לנו את כל הסיבות לאפיקורסות. כל הסיבות לכפור בכוח עליון, דרך החכם. החכם עושה פה מסע שבעצם אנחנו רואים שהאנושות עוברת את המסע הזה של כל הלהגיד למה לא, למה בעצם לא. למה אין כוח עליון, למה הכל סתם. ובואו נראה, קצת נעבור עם חכם, ואחר כך אנחנו נחזור חזרה להקריא לכם כמה דברים יפים כדי להבין את מה אני מבינה שרבי נחמן אומר לנו פה. אז אמרנו שבהתחלה הוא אומר לשליח, החכם אומר לשליח, שף פה ונדבר, כן? והוא עשה סעודה, ודיברנו זה שבוע שעבר, שהוא ישב שם ונתחכם החכם בחוכמתו ובפילוסופיה שלו, ואמר לו, מה זאת שהמלך כזה ישלח עבור שפל ברך כמוני? ואמרנו שזה היה, זה מקום של ענווה מאוד פסולה, כן? של כאילו מי אני הקטן. עכשיו תבינו, לאורך כל הסיפור, רבי נחמן לוקח את הדמות של החכם. שאין אחת מאיתנו שלא מזדהה עם החכם בהתחלה, כי מי שבכנות רואה את החלק הזה בתוכנו, החלק הזה שרוצה להצליח, שרוצה לכבוש, שרוצה שיראו אותו, שיהיה לו מקום, רוצה שיצטרכו אותו, רוצה, איך החכם הזה, אחרי שהוא עובר בכל העולם, לאן הוא חוזר לבית שלו, כי הוא רוצה שיראו מה נהיה ממני, כן? ואני גם התוודעתי בפניכם בכל השיעורים האחרונים, איך החכם, רבי נחמן צוחק עליו, שהוא לא נהנה בשום מקום, כי הוא כזה היה חכם, שבכל מקום היה לו הערות, למה הכיסא הזה פה, למה לא שמו אותו שם, למה האוכל הזה חסר לו קצת כזה, זה, מכירים את כל עניני הטעם למיניהם? כן? כזה הזה? אז הוא מתאר את כל המהלך הזה, ומה שרבי נחמן לאורך כל דרך מראה לנו, שעל אף החיצוניות המוחצנית שלנו, שכביכול תדמית של החכם, המוצלח, שיש לו מה להגיד על כולם, בפנים, 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 יש איזשהו מקום של שבירה, של דימוי עצמי מאוד 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 נמוך, מאוד שבור, מאוד לא בטוח בעצמו, שזה בעצם מתאר בדיוק את המהלך של האנושות גם, שגם האנושות היא בדיוק ככה, עם כל הידיעות והמדע וכדומה, הגיע איזשהו שלב במדע, כן? אני אקריא את זה מרוני כי הוא כותב את זה מאוד יפה, הוא אומר שהקו המנחה, כן, של השכל, שהתחיל כל המהפך הזה של הזמן החדש, של העולם המודרני, אז האדם הפך להיות נקודת היחוס. הוא היה, האני שלו הפך להיות המרכז. האדם לשיטתם, כן, לשיטת כל שפינוזה וניטשה וכל האחרים, למעשה האדם הוא אפילו זה שיצר מתוך צורך שלו את מושג האלוקות והעולם שמעבר. זאת אומרת, האדם גם ברא את אלוהים. עכשיו, אני מקריאה לכם דברים מהתפתחויות שעוד לפני שרבי נחמן כתב את הסיפור, כן? ותראו איך רבי נחמן כותב את זה. הוא בא ואומר שהוא ישב וחשב על זה, כן, החכם שלנו, והוא התחיל להשתומם על זה מאוד מאוד. מה זה הדבר הזה שהמלך ישלח עבורי? ענה ואמר, זה החכם. תדע שאני אומר, זאת אומרת, יושב החכם שלנו, גיבור הסיפור, יושב עם השליח של המלך שהביא לו את האיגרת, ותשמעו מה הוא אומר לו, והנה ניטשה, כן? יש לנו ניטשה בתוך הסיפור של רבי נחמן, הוא בא ואומר לו, תדע מה שאני אומר, דעתי שבהכרח הדבר מובן ומבורר שאין מלך בעולם כלל. וכל העולם טועים בשטות הזה שסוברים שיש מלך. וראה ואבן, איך אפשר זאת שכל בני העולם ימסרו את עצמם לסמוך על איש אחד שהוא המלך? בוודאי אין מלך בעולם כלל. ישיב החכם לשליח, הנעל, החכם השני, השליח, אומר לו, אבל אני הבאתי לך איגרת מהמלך. אז שואל אותו החכם, גיבור הסיפור שלנו, אתה בעצמך קיבלת את האיגרת מיד המלך, בעצמו ממש? השיב לו לב, רק איש אחר נתן בידי את האיגרת בשם המלך. ענה ואמר החכם, גיבור הסיפור שלנו, אתה ראה בעיניך שדבריי כנים, כי אין מלך כלל. חזר ושאל אותו, תאמר לי, אלו, אתה מן העיר מלוכה ומגודל שם מימיך, אגיד לי, ראית מימיך את המלך? השיב לו, לב. כי הרי ברור לנו, כן, בתוך הסיפור פה, רבי נחמן עכשיו פותח לנו, מה שנקרא תקופת זמן חדשה בעולם, תקופת האפיקורסות, ומתחיל לספר לנו איך האדם הופך להיות, כן, מהעולם העתיק, הישן, המאמין, של, שכוחות הטבע זה משהו מאוד חזק, ובהתחלה הם משתחווים לכוחות הטבע, ואחר כך יש שם את כל סיפורי האלים היווניים והמלחמות וכדומה, כן? האדם הוא איזה משהו שולי ככה בעולם, ביקום, מול כוחות, אתני הטבע והכל. פתאום בשלב הזה של התפתחות האנושות, כן? המדע, אנשים מתחילים לחקור, מתחילים להבין שיש להם שכל, להבין דבר מתוך דבר. אמרנו, השכל האנליטי, הם מתחילים לעשות נוסחאות, מה אם זה H2O, כן, מתחילים להוריד את כל העולם, לנתק אותו מראיית האחדותית, הרוחנית, הרגשית, ולעבור רק למוח אנליטי מפריד וחותך, שכלי, והעולם הופך להיות עולם של נוסחאות. כן? ועד כדי כך, ואנחנו כבר נמצאים אחרי שהיהדות יצאה, אנחנו גם רואים פה במשל, כן? האיגרת שקיבלתי מהמלך זאת התורה. האיש שהביא לי אותה זה משה רבנו, כן? הוא מתאר פה את מעמד הר סיני, ותשימו לב איך זה ממשיך, כן? האדם לשיטתם הוא אפילו זה שיצר את מושג האלוקות. כשם שאדם חשב שהוא מבין את העולם, כך הוא חשב שהוא גם ימצא את הערכים האובייקטיביים עכשיו, כן? עכשיו האדם כביכול בהתפתחות של העולם המודרני, הוא כבר לא צריך את המוסר האלוהי, הוא מחליט שאין, כמו שניטשה אומר חלילה, כן, אלוהים מת, זה סתם איזשהו מושג שאנשים חלשים יצרו, כי הם, ותבינו, זה מובא פה במשל. שוב שאל החכם את השליח, אם כן, מי מנהיג את המדינה? ישיב החכם הראשון, אני אספר לך בבירור, עכשיו תשימו לב גם ליהירות ולגאווה של האנושות במקום הזה שהיא באה ולוקחת עכשיו את כל ההוויה של העולם הזה ומחליטה שהשכל האנושי בעצם מה שנקרא מה שאני מבין בהיגיון שלי קיים. מה שאני לא מבין בהיגיון שלי, מה שאני לא יכול לחקור בשכל שלי, לא קיים. תבינו, זה המהפכה המדעית בעצם. מה בעצם המדע בא ואמר? כלי המדידה שלי הם שכליים. אני עכשיו בודק את העולם מבחינה שכלית, בודק אותו. מה שלא מדיד, מה שלא מדיד מבחינה שכלית, לא קיים. אני לא אבוא ויגיד, יש לי בעיה בכלי המדידה שלי. כן? יש דברים בעולם שהם לא מדידים. לא, המדע בא ואמר, מה שלא מדיד, מה שלא עובר, מה שלא מובן בהיגיון שלי, לא קיים. זו בעצם המהפכה הגדולה המדעית. ובואו תראו, אני כן אמשיך את זה ובואו נבין מה, איפה אנחנו נמצאים היום, כן, מבחינת ההתפתחות של האנושית, כן. זאת אומרת שגם, והוא מספר את זה פה, החכם שלנו מספר את זה פה, הוא אומר לו, בוא אני אספר לך מה קורה פה. אני, עם האגו שלי והשכל שלי, אני מבין מה קורה פה. תשאל אותי, כי אני בקיא בזה, אומר החכם על עצמו. כי הייתי משוטט במדינות, והייתי במדינת איטליה, וכך המנהג, שיש 70 שרי יועצים, והוא מתחיל פה עכשיו לפתח מה שנקרא תיאוריה שלמה ממושל בעולם. אתם מכירים את כל הקונספירציות? יש 70, זה מטורף, בגלל שזה כאילו, זה 260 שנה אחורה, וזה בדיוק קונספירציות של היום. יש 70 מנהיגים בעולם שהם שולטים, היום אנחנו יודעים שהקואופרטיבים שולטים, האילי האון, יש את התוכנית על וכל הדבר הזה, זאת אומרת, הכל כתוב פה. זה כאילו המסע של האנושות לתוך הדבר הזה. בוא נראה לאן זה מתקדם, אני קוראת מהאתר של אמת מטקס של רוני, איך הוא מסביר את ה... כי הוא עושה את התיאור הזה מאוד יפה. זאת אומרת, אנחנו באים ומסבירים לעצמנו, המדע גם מסביר לכל אותם אנשים פרימיטיביים, כן? מי שמאמין באלוהים, ומי שנשאר בעולם העתיק והישן, המשיחיים האלה, כן? המשיחיים האלה זה אותם אלה שבראו לעצמם אלוהים, כדי ליישב את דעתם, כי הם כאילו חסרי שכל, פרימיטיביים, חלשים מבחינה של רצונות, של כישרונות, כמו הטעם הזה שלנו, כן? ובעצם החכם, אחד לאחד, מה שרבי נחמן מביא פה, זה פשוט את המסע של כל העולם העתיק לכיוון העולם המודרני, ואז גם יש את ההחלטה של ניטשה שאלוהים מת, והאדם בעצם יצר ברא את אלוהים. ועכשיו, השאלה הגדולה שנשאלת, אוקיי, אז מה כן, אם כל העולם הישן לא, ואם העולם הרוחני הוא לא, ואם כל המציאות של המעבר היא לא, וכל סיפורי העמים והתורה, אם כל זה לא, אז מה כן? בא המדע ואומר, אני אגיד לכם מה כן. מה שאני חוקר, מה שאני מוצא, וזה בדיוק המושג הזה שנקרא איש הקניון, כן, של העולם המודרני, שהאנושות בעצם הפכה להיות סוג של בורא עולם, אנחנו מרכז העולם, כן, ככה העולם המודרני סובר, ואנחנו יכולים לשלוט במזג האוויר, מזגנים, חם, קר, תקרת בטון, רצפת בטון, אין מעבר. מה שאני רואה קיים, מה שאני לא מבין לא קיים, מה שלא עובר דרך השכל, מה שלא מדיד לא קיים, אין מעבר, כן? ביטול מוחלט של העולם העתיק הישן, עולם של אמונות, יהדות, מונותאיזם וכל זה, ומעבר לעולם החדש. אבל מה קורה? בואו אני משכה לקריא לכם אירוני. כשם שהאדם חשב שהוא מבין את העולם, כך הוא גם חשב שהוא גם ימצא את הערכים האובייקטיביים, את המוסר האמיתי, הנחה, אשר אפשרה לו לזרוק לפח את כל האמונות הרוחניות דתיות הקודמות, שהם יהיו מבחינתו הסברים פרימיטיביים למהות העולם, סוג של האדם גירש את אבא מהבית, כן? גירשנו את בורא עולם מהבית, האנושות, והאנושות האמינה שבעזרת המדע האובייקטיבי, אנחנו עכשיו נגלה את המהות, את התכלית ואת המשמעות. זאת אומרת, האדם, בתחילת התקופה של המדע, עדיין האמינו שיש משמעות ויש איזשהו... רק שחסרים לו עדיין הכלים המדעיים כדי להבין את העולם, כן? להבין באופן מוחלט את המשמעות. אבל מה בסוף קרה, כותב פה רוני בצורה מאוד מוכשרת, היה משבר. פתאום החלו לבקוע בקעים באוטונומיה של האדם. מה שנקרא, שאנחנו עוברים לתקופה של הפוסט-מודרניזם, כן? של אחרי המודרניזם. מודרניזם אמרנו, כנסיית השכל, המדע שולט, אין אלוהים, אין כלום, זה בדיוק השלב הזה שהחכם נמצא בו, הוא יודע הכל, הוא בקי, הוא מבין הכל, הכל זה המצאות של האנשים, האלוהים והמלך וכל הדבר הזה. והתחילו להופיע בזירה המדעית יותר ויותר סימנים שרמזו בצורה תקיפה והולכת, כי לאדם בעצם אין כלים להבין את המציאות. ולא רק שאין לו כרגע את הכלים, אלא שלעולם לא יהיו לו. המגבלה היא לא טכנית, אלא מהותית. והחלו להופיע שיטות במדע שהחלו לדבר על יחסות, אי-וודאות, קומפלמנטריות, אנטי-חומר, אין יותר חומר, הכל סוגים של אנרגיה, שדות כוח, זמן שלילי, חלקיק שהוא גל, חומר שהוא אנרגיה, חופש החלקיקים, קוונטים, צפייה שמשנה את המציאות. אני לא ממשיכה, רוני הוא גאון, הוא גם יכול לסביר לכם גם על תיאוריית הקוונטים וכל זה, אני רק מדקלמת ממנו פה. אבל האדם החל לקלוט פתאום בתקופה הפוסט-מודרניזית שאנחנו נמצאים בה היום, הוא התחיל פתאום לקלוט שיטות המחקר עצמם נמצאו פסולות. האדם החל לקלוט שהכלים הסופיים של עולם החומר טובים רק ברמה של הבועה הקרובה שבה הוא חי, אבל הם לא מספיקים כדי להבין את השלם. הוא החל לרדת מחלומו הראשוני להבין את המהות, את התכלית, אולם במקום להבין שהוא פשוט לא משתמש בכלים הנכונים, במקום להבין שהשכל האנושי הוא לא מסוגל לקלוט את כל ההוויה של היקום הזה, זאת אומרת, יש דברים בעולם הזה שהם לא נתפסים במוח האנושי. המוח שלי מוגבל, השכל האנושי מוגבל, ויש דברים שמעבר, מה שנקרא מטאפיזי, מעל הפיזי. אבל האנושות, במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, יש מציאות שהיא מעבר שאני בכלים האלה לא יכול לתפוס אותה, אז הם החלו לרדת מהחלום הראשוני להבין את המהות ואת התכלית, ובמקום להבין שהוא פשוט לא משתמש בכלים הנכונים, הוא עשה את השגיאה פטלית והחליט שאם המדע לא מצליח לגלות את המהות, את היקום, את הבריאה, אז כנראה שאין משמעות אחת, ואין תכלית, ואין אמת, ומכאן לנהיליזם טוטלי כל אחד והאמת שלו, כן? ואז אנחנו בעצם נמצאים במציאות שאנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא קופים, ואנחנו מתייאשים מלדעת, כן? והסובלנות הופכת להיות איזושהי אידיאולוגיה של ערך עליון כמעטה לחוסר תוכן ורקנות, והאקזיסטנציאליזם, אתה מתקשה לי להגיד את זה, העולם שלנו הוא עולמו של המקרה, התאונה והטעות. והתפיסה הזאת של השכל, כן? שיצר האדם, התפיסה הזאת בעצם השתלטה עלינו, על האנושות, וזה העולם האלם שהכניס האדם את התודעה, את עצמו אליו, שממנו הוא אמור לטפס החוצה. זאת אומרת, שאני אגיד את זה, שאותו מדע בסך הכל, כל המהפכה המדעית, הפוסט-מודרניזם והכל, בעצם הביאו אותנו למצב של מציאות, שהמדע גילה לנו, לאנושות, כן? ביטלנו את כל העולם העתיק והישן, אין אמונות, אין אלוהים, אין דתות, אין רוחניות, אין מעבר. מה כן יש? מה מגלה לנו המדע? שאנחנו בסך הכל מקרה שקרה, אבק של כוכבים על גלקסיה אלומה, שנע בחוסר משמעות משום מקום לשום מקום, ללא תכלית, ללא מטרה, ללא משמעות, תאונה או טעות אבולוציונית. ומבחוץ האדם מסתובב בחברה האנושית שלנו היום בהרגשה שהוא מלך, ומבפנים רקנות תאומית וריקבון רוחני. ולתוך הדיכוטומיה הזאת של עידן הפוסט-מודרניזם נכנס המטריקס, כי הוא, אמרתי לכם, מקריא את זה פה מהסרט מטריקס. ואני חוזרת לסיפור שלנו של רבי נחמן ואומרת, לפני 260 שנה, יושב רבי נחמן וכותב לנו את מסע האנושות, מספר לנו את ההתפתחות שלנו כבני אנוש, גם את מהלך ההתבגרות שלנו, את מרד הנאורים שלנו, את כל מה שאנחנו עוברים, מספר לנו על החלקים בנפש שלנו, את החלק התם של האמונה, של התמימות, של השלמות, מול החלק החכם, החוקר, האנליטי, הבועט. ובעצם, תבינו, רבי נחמן, שהוא כותב את הסיפורי המעשיות האלה, הוא כותב את זה בתקופה שיש עדיין מסביבו התעוררות מבחינה רוחנית מאוד מאוד גדולה. זה ההתעוררות של החסידות, התלמידים של הבעל שם טוב, הם עושים ניסים, קפיצת הדרך, כן? כל היהדות מתעוררת, יש אמונה מאוד חזקה בעולם. כשרבי נחמן מגיע עם כל התורות שלו ומדבר על חושך גמור שהולך לרדת על העולם, על כפירות, אפיקורסות, ומדבר על זה בהרבה תורות שלו, על בדידות, על חושך בנפש, המתנגדים הכי גדולים אליו זה החסידים. אנחנו באנו מבית מדרשו של הבעל השם טוב, שהוריד מאור הצילות לעולם. שמחה, התוועדות, אקשן, חברות, אמונה, יהדות. ואתה בא ומספר לנו סיפורים, וכותב פה בסיפורים דברים שרחמנא ליצלן, מי כותב את הדברים האלה? החליט שאין פה מלך. הרי אנחנו מבינים במשל מי זה המלך. ורבי נחמן כותב, מספר לנו את תולדות האנושות מתחילתה ועד סופה. הוא מספר מה הולך להיות. מה הולך להיות עם המסע הזה של האנושות החכמה, כן? איך קוראים לנו היום בכל מקום? המשיחיים האלה, המשיחיים, כן? הלא רציונליים, המשיחיים. בוא נראה. והוא ממשיך פה, כן? והחכם שלנו הולך עכשיו, מקיץ את השליח, את החבר שלו, ואומר לו, בואי מי אל החוץ, ועריכה הדבר בבירור, העולם כולו בטעות ובאמת אין מלך כלל וכולם בטעות גדול. זאת אומרת, רבי נחמן בא ואומר, זה לא שהאפיקורסות הפכה להיות שאנשים בסתרי הבית אומרים, יש אלוהים, אין אלוהים, לא יודע, את הנוצרים יגנבו ויגידו סליחה, זה, אנשים יוצאים בספק הזה של יש אלוהים או אין אלוהים, כן? רבי נחמן מתאר לנו פה מהלך שהחכם הזה שלנו בסיפור לא מסתפק בזה שהוא מחליט שאין מלך והוא מחליט שהוא לא הולך למלך. הוא מתאר לנו פה שהאנושות הולכת להיות במקום של אג'נדה רצינית של אלן רואים. בוא אני אלך איתך עכשיו בעולם, וזאת האידיאולוגיה החדשה. זה לא עכשיו זה משהו, ורבי נחמן מתאר את זה פה, שהוא הולך בשווקים ומסובב איתו בעולמות, והולך בשוק ואמרו איש חייל אחד ושואל אותו, למי אתה עובד? ישיב את המלך, שאל אותו, אתה ראית את המלך מימיך? לא, ענה ואמר. ואז החכם אומר לו, ראה, יש שטות כזאת? ושוב הלכו אל אדון אחד מן החי, ונכנסו עמו בדברים, עד ששאלו אותו, למי אתה עובד? את המלך? ראית את המלך? לאו, ענה ואמר. והוא ממשיך כך, הוא מסובב בכל העולם עכשיו, שכל המטרה שלו היא בעצם, תבינו, האפיקורסות הזאת זה לא, זו תנועה דתית, אוקיי? זו דת חדשה. דת חדשה, מיסיונרית, שהולכת ומפיצה, ויש לה עניין לשכנע את כולם שאין מלך. רבי נחמן מתאר את זה פה, זאת אומרת, הוא הבין לאן האנושות הולכת, והוא נתן לנו פה גם את כל הסיבות שיגידו למה אין מלך. לא ראיתי אותו. לא ראיתי מישהו שראה אותו. לא, יש את כל הסיבות לאפיקורסות, מה שנקרא. כשהסיבה העיקרית שהוא מציין פה, שזה מטורף, שהוא אומר, החכם, תשימו לב, איך הוא אומר את זה פה, החכם. הוא אומר, שימו לב מה החכם אומר, אחת הטענות הראשונות שלו, למה מבחינתו הוא לא מאמין, אין לו אמונה בכלום, שימו לב. הוא ראה והבן, איך אפשר זאת שכל בני העולם ימסרו את עצמם לסמוך על איש אחד שהוא המלך? בוודאי אין מלך בעולם כלל. זאת אומרת, רבי נחמן מתאר לנו פה גם מה השורש של הכפירה והאפיקורסות ושל הספק, חוסר אמון. ראינו איפה נשבר לו האמון, כן? מספיק שבילדות נשבר האמון מול הדמויות שהיו נראות לי כאלוהים, יש משהו אצל האדם האנושי שכשנשבר לו האמון, הוא כבר לא סומך על אף אחד, דיברנו על זה הרבה, הוא נכנס למקום של כוחי ועוצם ידי, אני אשרוד בעולם הזה, אני לא סומך על אף אחד. החוסר אמון הזה מוביל אותי למצב של בדידות. החכם שלנו לאורך כל הסיפור פה, רבי נחמן מציין, שהוא היה מאוד עצוב, מאוד בודד, התנסה על כולם, כל העולם היה נחשב בעיניו כלא, הוא לא רצה לדבר עם אנשים בכלל, מרוב שהוא היה חכם. אף אחד לא היה שווה שיחה איתו, אבל הוא היה מאוד מאוד בודד. אמרנו, הוא גם לא נשא אישה, וגם שהוא רוצה ללכת להתחתן עם אישה, אמרנו, זה היה מכל הסיבות שלמה הוא היה מחכה לה על המדרגות ברבנות יומיים אחרי, כן? כל הסיבות שלו היו שהיא תראה אותי, שכמה גדול אני, כמה אני חכם, שילכו ויראו ממני, כן? ריכוז עצמי טוטלי. ובתוך כל העניין הזה, רבי נחמן בעצם מתאר לנו פה, הנה הוא אומר לו, בוא ניסע ונלך בעולם והראה אותך איך כל העולם כולם טועים בטעותים גדולים. זאת אומרת, ממש דת חדשה, דת השכל, כן? כנסיית השכל. מה שלא הגיוני לא קיים. העולם כולו נמצא בטעות. והם הלכו והלכו והסתובבו, ובכל מקום מצאו שהעולם בטעות. אתם מכירים את האנשים האלה? שהם הולכים וכולם טועים ביניהם? כי זה אני האלוקות. החוכמה שלי, זה ונחמד העץ להשכיל, כן? עץ הדעת טוב ורע, אז מה רע שם בעץ? הרי דעת אמרנו שזה שכל אלוקי, שאתה מבין את התכלית של השכל אלוקי זה טוב, מה לא טוב? ונחמד העץ להשכיל ההשכלה, שהיא השכלה שמביאה אותי למקום של פירוד ממנו. זאת אומרת, שאני משתמש בשכל שלי, של פירוד ממנו, של ספק באמונה, לעומת התמימות, שרבי נחמן נראה לנו בסיפור שבסוף התמים פה עלה לגדולה. הוא נהיה הכי עשיר, הוא נהיה שר, הוא היה אהוב על כל בני המדינה, אבל הוא הלך באמונה. הוא האמין באנשים, הוא האמין בעצמו, הוא האמין באשתו, הוא האמין במערכות יחסים, הוא האמין בזוגיות, הוא האמין במלך. ורבי נחמן בעצם מראה לנו פה את כל המסע של האנושות, ספק מול אמונה. עכשיו, מי שחושב שרבי נחמן בסיפור הזה עכשיו גם מספר לנו פה ופותר לנו את הספקות של יש אלוהים או אין אלוהים, כן זה אמיתי, לא אמיתי, רבי נחמן לא פותר לנו את הספקות. הוא לא רוצה לפתור לנו את הספקות. הוא בא ואומר, אני נותן לכם עצה של החיים. תלכו על האמונה בתמימות גמורה. הספקות יביאו אתכם למקום, עומת אני אתאר לכם, לאן הגיע החכם. אבל אני כן רוצה לעצור ולקרוא פה משהו שמאוד מאוד אהבתי. יש ספר, האמת שקניתי אותו לא כי הכרתי, קניתי אותו בגלל שאהבתי את הציור שלו. והספר הזה נקרא לעשות את עצמך, מסע בעבודת עמידות של ליאור אנגלמן. אני מאמינה שקוראים לו הרב ליאור אנגלמן, לא יודעת. אבל כחלק מעבודת הנושא של מידות שהוא מדבר עליהם, הוא מדבר על מידת העזות. אוקיי? ומאוד אהבתי את הקטע שהוא הקריא פה, כי בעצם כשרבי נחמן מדבר פה על האפיקורסות המוחלטת, אנחנו מבינים שהעולם, אנחנו רואים איפה אנחנו נמצאים, כן? אנחנו כבר קצת עברנו את הזמנים האלה, אנחנו כבר מתחילים איכשהו לצאת מהתקופה הזאת של העזות הזאת, כן? ותראו מה הוא כותב פה. הזות של עקבת הדמשיכה. אחד המאפיינים הבולטים ביותר של התקופה שלנו הוא החוצפה, כמאפיינת של הזות. הזות מביאה את השפה של זלזול בכל קודש, פריקת עול, תורה ומצוות, ובכלל שבירת מסגרות כמו המסגרות הלאומיות, המשפחתיות והחינוכיות, כן? אנחנו רואים את זה מסביבנו, הכל כביכול מתפרק, יש הזות מאוד גדולה, וכמו שאמרנו שהמדע אמר אין אמת אחת, אז הדת החדשה של המדע הפכה להיות דת הסובלנות, אנחנו מכילים הכל, מקבלים הכל, הכל מותר, כל אחד מותר לו, כל אחד והאמת שלו, כל אחד ימציא את עצמו ומה שהוא רוצה ודרך החיים שלו, ואנחנו נמצאים בדת הסובלנות, אנחנו צריכים רק להכיל ולהיות פוליטלי קורקט, לא להגיד שום דבר, כן? אז תראו איך הוא אומר פה, פריחתה של העזות ושבירת המסגרות ומושגי הכבוד בתקופה של שיבת עם ישראל לארצו, בפעם הזאת נחזתה מראש עוד מימי המשנה. בעקבות משיחה חוץ באיסגה, כן, כולם מכירים את זה מהמשנה, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קם באימה, קלה בחמותה, הבן איננו מתבייש באביו, כן? זה נראה סוג של כללה של הדור הזה, אבל תשימו לב, מה הוא אומר פה. אבל הרב קוק מתבונן עליה במבט אחר. פה הוא נותן דוגמה שאני לא אכנס אליה, אבל כשהוא דיבר על המידה של אהבה, בכמה פרקים לפני, הוא סיפר ונתן כדוגמה את זה שהאדם נוצר עם חווה דבוק גב אל גב, כן? ואז יש את תהליך הנסירה, שהקדוש ברוך הוא מוציא צלע מהאדם הראשון ובורא את חווה. כן? והאיש עכשיו מסתכל, זאת אומרת, זה היה הכרח, הם היו כביכול בזוגיות ללא בחירה, הם נולדו מחוברים זה לזה, זאת אומרת, נבראו מחוברים זה לזה, תהליך הנסירה יצב מצב שחווה נפרדה מאדם, והאדם מסתכל על חווה ואומר, זאת האישה, כן? בוחר אותה. יש פה תהליך בעצם של בחירה, והוא מדבר על כל נושא של מושג אהבה בצורה מאוד יפה, שבחירה בעצם זה התאחדות, חזרה לאחדות, זאת אהבה אמיתית, חזרה לאחדות. ואז הוא נותן את זה פה כדוגמה, והוא בא ואומר, כמו שיצירת האישה זה היה צורך לעבור תהליך של נסירה, של התנתקות, כדי לבחור בחירה אמיתית להתחבר, אומר פה הרב קוק, גם התקופה הזאת של העזות, תהליך הכפירה הזה של האנושות, בכל המציאות של מעבר, תהליך הכפירה הוא תהליך הנסירה. ולאחריו התרחש תהליך של בחירה מרצון. בלי אפשרות הכפירה, אין גם הזדהות עמוקה עם האמונה. ומכיוון שתהליך המשיחיות בעולם הוא תהליך של יציאה לחירות, תהליך שבו כל אדם נאמן לעצמותו באמת, בהכרח בדרך לשם, בעקבה דמשיחה, התבססו תהליכי כפירה. שיאפשרו לאדם לבחור באמונה בצורה חופשית, מבלי הכרח של כבוד או בושה כלפי הדור הקודם. התהליך הזה, לדברי הרב קוק, גם מחייב את התורה לגלות את סודותיה הכמוסים. כל עוד התקבלה התורה כמו שהיא מתוך כבוד, די היה בתורה הגלויה, בפשט כמו שהיא. אבל תהליך הכפירה יחייב פיצוח עמוק יותר של התורה, כלומר מפגש עם סתרי התורה. זאת אומרת שהמידה הזאת של הזות, שזה הזות של כפירה, כן? היא בסופו של דבר תהליכי הזות בעולם הכרחים כדי לעבור שלב. ובעזרת החוצפה קורא הדור החדש תגר על כל המוסכמות של הדור הקודם, על אמונתו ועל ערכיו. למראית עין הוא זורע ערס וחורבן, אבל הוא גם מכריח שינוי עמוק במקומם של כל הערכים בעולם. לא עוד כפייה או חיבור פשטני אינסטינקטיבי, כי מכרח לברר ולבחור. מקסים בעיניי. באמת מקסים, כי בעצם דרך אגב אנחנו רואים כאן עוד מעט רבי נחמן, זה יהיה בשיעור הבא שרבי נחמן יראה לנו איך הוא בעצם בא לעזרת כל אותם חכמים, כופרים, בעלי הזות של קדושה, מלאים באגו וגאווה, איך בסופו של דבר הוא הצדיק, כן, אנחנו נדבר על זה בתורה סמך ד' עוד, כמה זמן עוד יש לי שאני אדע את ה...
10 דקות.
יש לי עוד 10, אז יש לי עוד זמן, בסדר.
אומרים שהמשיח יבוא בהסך הדעת.
בהסך הדעת, נכון.
זה עניין עם הדעת, כמו שאת אומרת.
כל הזמן, כל הנושא זה עניין של הדעת.
אומרים שיש פירוש שזה כביכול כל דעת השיח על המשיח.
יפה, אהבתי.
תחפש את השיח.
אבל אני אגיד לך מה, מה שמתאר פה רבי נחמן בסיפור, זה תהליך שהחכם בעצם נמצא בכזאת דעת עם עצמו. השכל שלו כל כך השתלט עליו. יש, המלבי מתאר את זה בצורה מאוד יפה, הוא אומר שאספקלריאת ההכרח השתלטה על האנושות. אספקלריה זה בעצם מראה. זאת אומרת שיש מראה, משה רבנו ראה את המראה שהיא לא אטומה, כביכול שהוא רגע מה שמעבר.
חלון.
כן, כמו חלון. וכשהמדע והאנושות, או כל הנושא של תהליך הכפירה, הם רואים את המראה הזאת אטומה. זאת אומרת, הם רואים רק מה שרואים פה, כאן ועכשיו. מה שאמרנו שרק...
מה זה גורם להם?
להאמין בעצמם, להאמין בעצמם, כן. הם הופך להיות המרכז. נכון, האגו. זה מה שאמרנו, גם החכם פה בסיפור, תיארנו את זה גם בשיעורים הקודמים, לאורך כל הדרך, לא יכול לסבול אנשים. הוא לא סובל אף אחד. הוא בודד בעולם ומסתובב בעולם בודד, כי הוא רק רואה בעין רעה את כולם. מה לא? הכל ב... הוא שבוי בתוך הספקלריה של ההכרח. מה זה אומר שבוי בתוך הספקלריה של ההכרח? מה זה הכרח המציאות? הטבע זה הכרח המציאות. החיים של המטאפיזי, של המעבר, זה המציאות האפשרית. כמו שאומר לנו אתם בסיפור פה לאורך כל הדרך, אצל השם יתברך, הכל אפשרי. שזה בדיוק ההבדל בין דת הכפירה, שזה מציאות ההכרח, מה שאתה רואה זה מה יש, מה שאתה מבין זה מה יש, מה שאני מודד בכלים הדמי זה מה יש, אין מעבר. מה שלא עובר לי בהיגיון שלי, אז הוא לא קיים. לעומת המציאות של האפשרי, שהכל אפשרי, כן? זה הנושא שגם רבי נחמן כותב על התורה שלמה, שמשיח מתעכב ולא מגיע, כי אנחנו לא מספיק מאמינים בניסים. לא מספיק מאמינים במשפט היפה הזה שהוא אומר פה לאורך כל הסיפור, התם, אצל השם יתברך, הכל אפשרי. שזה מהלך מאוד מאוד יפה שהוא אומר פה.
אברה קדברה,
כן. עכשיו, בוא נראה את המקום הזה, עכשיו, לאורך כל הסיפור, כן? לאורך כל הסיפור, תשימו לב שרבי נחמן חוזר ואומר, אני לא מרשה לכם לעסוק בחקירות. אני רוצה להקריא לכם את זה מליקוטי מוהר"ן, שתבינו עד כמה רבי נחמן היה נגד חקירות, כאילו, עוד מעט אני גם אסביר את זה למה, תראו מה הוא אומר, הוא אומר דבר כזה. כשאדם הולך אחרי שכלו האנושי, כן? וחוכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים המאוד מפורסמים, שיטעו את העולם והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ועיקר היהדות, אומר רבי נחמן, הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיש שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, רק לבדוק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה. ואם לאו, לאו, ואז בוודאי לא יקשה לעולם. ואפילו כשנופל חס ושלום לספקות, ויש לנפילתו גדולה מאוד מאוד רחמנה ליצלן, שנופל לספקות וירורים ומערער אחר השם יתברך, אף על פי כן, הנפילה והירידה היא תכלית העלייה, וזו תורה שלמה, תורה י"ב בליקוטי מוהר"ן תניאנה, שמדברת על איי מקום כבודו, על איי, שכל מה שאדם צריך לחפש בעולם זה לחפש את הקשר עם אלוהים. עכשיו תראו איזה יופי הרב זקס אומר את זה, אני מקריאה את זה מהספר של הרב זקס, הראתי לכם אותו שבוע שעבר, על יהדות, מורשת הדת העתיקה בעולם, רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו. תראו מה אומר פה הרב זקס, בצורה מאוד יפה. בצורה מאוד מאוד יפה, הוא אומר דבר כזה. סיפור הבריאה בפרק א' של ספר בראשית הוא סיפור מדהים במקוריותו. טוב, אני מדלגת קצת. בסדר, אני מדלגת, כי אין לנו עוד הרבה זמן. אבל... הייתה זו קפיצה דרך מחשבתית אדירה. התורה, כן, פרשת בראשית, היא זו שאפשרה לראשונה את התפיסה המדעית כביכול, כי אם אלוהים ברא את העולם, הרי עקרונית ניתן להבינו באמצעות השכל, נכון? זאת אומרת, גמרנו עם הסיפורי האלים היווניים והמיתוסים שהשמש היא אלוהים ואיתני הטבע הם אלוהים ואנחנו משתחווים להם המונותאיזם והיהדות בעצם הביאו לעולם את סיפור הבריאה בפרשת בראשית, ובאים ואומרים, אלוהים ברא את העולם. אז אומר הרב זקס, אז לכאורה, אם יש בורא ויש בריאה, יש פה מה לחקור ולבדוק. זה כבר לא כל מיני סיפורי מיתוס דמיוניים של אלים ומאבקים בין נתני הטבע. והוא ממשיך ואומר, מפליא הדבר שהעם היהודי לא המשיך בקו הזה, ולא יצמיח את המדענים הראשונים של העולם. נהפוך הוא. התנ"ך מייחד למעשה הבריאה לא יותר מ-34 פסוקים, ואינו מאזכר אותו בהמשך אלא לעתים נדירות. מכאן ואילך, כן, כל התורה, מפנה המקרא את תשומת ליבו לאנושות ולמסע הארוך ומפרך אל סדר חברתי רחום ורב חסד, סדר המכבד את צלם אלוהים שבמין האנושי, ויותר משמעסיק אותו הבית שבנה אלוהים בעבור האדם, מעסיק את התנ"ך הבית שבונה האדם לאלוהיו. ובעיניי, אומר הרב זקס, הדבר הזה מהותי. בעיניו, הדבר המהותי אינו עולם הטבע שברא אלוהים, אלא עולם החברתי שאנו יוצרים. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו נראה את זה גם אצל רבי נחמן, כן? מה שאומר פה הרב זקס בעצם, זה שכל סיפור התנ"ך, 34 פסוקים על בריאת העולם. את אלוהים לא מעניין שנחקור עכשיו את מי ברא ואיך ברא ומי זה אלוקים ומה זה אלוקות והתגלות. לא, לא. עזבו, זה לא הסיפור. הסיפור זה אתם. הסיפור זה מה אתם בונים פה עכשיו. וזה מתחבר לסיפור שהתחלנו בתחילת השיעור, שאמרנו שאברהם אבינו רואה את הבירה הדולקת, הוא אומר, מי ברא את הבירה הדולקת הזאת? ואלוהים אומר לו, או, סוף סוף מישהו מחפש את בעל הבית, זה אני. אני בראתי את העולם. ואברהם אבינו אומר לו, אבל למה היא דולקת? בוא תחבא את האש. למה יש כזה רוע בעולם הזה? למה העולם הזה שבור? אז הוא אומר לו, לא, לא, זה התפקיד שלכם. אני שמתי אותך, את האדם פה, וקראתי איתך ברית. זה מה שהיהדות חידשה בעולם. היהדות היא הדת הראשונה שמדברת על ברית שנחרטה בין אלוהים לבין האדם, שנברא בצלם אלוהים, ונתן לנו משימה, לתקן את העולם השבור. אל תתעסקו, וזה מה שרבי נחמן בעצם בא ואומר לנו, אל תתעסקו איתי עכשיו עם שאלות של חקירה באמונה. קחו את זה בתמימות. יש אלוהים, יש תורה, תתקדמו הלאה. עכשיו בואו תתחילו לפעול בעולם הזה כדי לתקן אותו. וכל דבר שתעשו, תראו אם, יש, אם זה מה שהשם רוצה שנעשה, אם זה, הוא לא רוצה שנעשה את זה, איך אנחנו מתקנים את העולם, איך אנחנו הופכים אותו לעולם של חסד, איך אנחנו מחבים את הדלקה הזאת שנמצאת בבירה, איך אנחנו מחבים את האש הזאת של הרוע, איך אנחנו בוחרים בטוב. זאת המשימה שלכם, אומר רבי נחמן. ובשיעור הבא אנחנו נראה איך החכם הזה שלנו ממשיך עם דת הכפירה והולך מפיץ אותה בכל העולם, ואני אסיים רק עם המשפט הזה שהוא אומר, ונתגלגל הדבר, כן? הם היו הולכים ונוסעים, הם הלכו ונסו עד שקלה מה שבידם, והתחילו למכור סוס אחד ואחר כך את השני, החכם הזה שהוא היה מאוד עשיר, כן? עד שמכרו כולם, עד שהוכרחו ללכת רגלי, ותמיד היו חוקרים העולם, ומצאו שהעולם בטעות, ונסו עניים הולכי רגלי, ונסתלק חשיבותם, ולא היו נחשבים כלל, כי לא היו משגיחים עליהם כלל, על אביונים כמותם. זאת אומרת, זה מה שנקרא כפירים רשו ורעבו, כן? וחוכמת המסכן בזויה מקועלת ודבריו אינם נשמעים. זאת אומרת, רבי נחמן מתאר איך הדת הזאת של האפיקורסות, לאט לאט תלך ותדעך ותאבד מחשיבותה, וכבר אנשים מהצד יסתכלו, עוד אנחנו נראה איך רבי נחמן מתאר את זה, החכם שלנו מסיים את עצמו בשלולית, מתפלש בבוץ כמשוגע. כשאנחנו מסתכלים היום על אנשים, אנחנו אומרים, מה הם השתגעו? וואי, הם השתגעו. ואז בואו נראה איך, בשיעור הבא אנחנו נגלה איך מצילים אותם, איך האנושות תציל את עצמה, מי יציל את האנושות ומי יציל את המציל. טוב?